אנחנו נלמד היום נקודה מתוך שיחה של פרשת ואתחנן בחלק י' ד' ונרחיב באחד ההערות של השיחה להסביר ולהרחיב את הפירוש בהערה ושולי הגיליון. הרבי בחלק הראשון של השיחה מדבר על תחילת המשניות, ממתי קוראים את שמה בערבית, ומקשר את זה לסיום השס, סיום מסכת נידה, תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. איך שהתורה, העניין ששונה הלכות, שנותן לך את הכוח לקרוא קריאת שמה בערבית, כמו שהרבי מסביר בהרחבה, מה המשמעות של קריאת שמה בערבית, העניין של קבלת עול מלכות שמיים וכו'. אחר כך בחצי השני של השיחה, הרבי מסביר מה הקשר בין סיום השס, כל השונה הלכות בכל יום, לקטע האחרון בגמרא שלפני זה שמדבר בדיני נידה. הגמרא מדברת בקטע האחרון לפני תנא דבאליהו, אמר לרב שמי לרב אבא, אימה ביממה תעזבה, בלילה תעזב רק נידה. אני אסביר את העניין. ההלכה אומרת שיש ימים שזה נחשב ימי נידה, שאם האישה רואה דם אז היא נחשבת נידה, ויש ימים שאם היא רואה בהם דם היא נחשבת זבה, ואם היא רואה שלושה ימים אז היא נחשבת זבה, שהיא צריכה לספור שבעה ימים, שבעה נקיים ולהיטהר וכו'. אז הגמרא אומרת אולי רק מתי שהיא רואה דם ביום היא יכולה להיחשב זבה, אבל אם היא רואה בלילה, אז היא נחשבת נידה, לא זבה. אז אומרת הגמרא, לא יכול להיות. למה? כי כתוב בפסוק, על נידתה, סמוך לנידתה. זאת אומרת שאם עובר שבעה ימי נידה, ומיד בליל שמיני היא רואה דם, זה נחשב סמוך לנידתה. והתורה אומרת שהיא נחשבת זבה. אז רואים שגם בלילה, אם היא רואה גם ראייה בלילה, אם זה אחרי ימי הנידה, אז היא נחשבת זבה. אז הרבי שואל, מה הקשר בין הדין הזה, בין הדיון הזה בגמרא, האם ראייה של לילה נחשב כראייה של זבה או כראייה של נידה? איך זה קשור לסיום של השס, תנא דבאליהו כל השונה הלכות? אז בפשטות התוספות מיד כותב, שהתורה, הגמרא רוצה לסיים בדברי שבח ותנחומים, בפרט שהסיום הוא סיום בעניין של זבה, שזה עניין של חולי, זה לא דבר רגיל. אז לכן מסיימים עם דבר חיובי של כל השונה הלכות. אבל הרי המערשה כותב, שגם כאשר התלמוד מסיים בדברי אגדה, צריך להיות קצת שייכות להלכה ולסוגיה שמדברים עליה לפני זה. אז צריך להבין מה הקשר בין דיני נידה וזבה לעניין של כל השונה הלכות. אז זה הרבי בא להסביר, ובהקדים, העניין הזה של דם נידה, זה דבר שנעשה על ידי חטא צדת. לפני חטא צדת, לא היה רע בעולם, לא היה ערבוב של טוב ורע, אז לא היה שייך של עניין של תומת נידה. אבל אחרי חטא צדת, נעשה ירידה בעולם, ולכן נעשה ערבוב של טוב ורע, ולכן נעשה חלק מטבע העולם שיש, כאשר יש עניין של דם, אז האישה נעשה טמאה עד שהיא תובלת במקווה, במים שכל גופו עולה בהם, שזה מביא טהרה ומטהר אותה מהעניין של הרע. אז בזה עצמו יש הבדל בין נידה לזבה. נידה זה דבר שנקבע בטבע, יכול להיות שאולי לפני חטא הצדת זה לא היה קורה, אבל אחרי חטא הצדת נהפך להיות עניין טבעי שיש לאדם שייכות לרע, ומזמן לזמן הוא צריך להרחיק את הרע ממנו ולטהר את עצמו מזה, וכל חודש בחודשו זה חוזר על עצמו. זה גם כן מוסבר בהרחבה למה דווקא האישה, ולמה מוסבר גם כן בקבלה ובחסידות, למה זה דבר שצריך קורה מדי חודש בחודשו, קשרים את זה לעניין של מיעוט הירח, גם הירח מתחדש כל חודש, לכן גם כן בעניין של דם נידה, זה דבר שגם כן חוזר על עצמו מפעם לפעם, אחת לחודש צריך עניין של להוציא את הדם מהגוף, שזה מסמל את העניין של להיטהר מטומאה ולהפריד את הרע, העניין של סור מרע וכו'. וזה עצמו יש נידה וזווה. שהעניין של זווה זה דבר שהוא חולי. וזה לא הרגיל, לא אמור להיות, זה לא דבר טבעי. ובאמת בספר החינוך הוא כותב, למה באמת זווה שעורה שלושה ימים היא צריכה גם כן לספור שבעה נקיים ולתאר את עצמה? אז הלשון שלו, כעזיבה תורה על רוב מותרי האישה. ולכן זה שיש בה דמים יתרים, זה מגיע ממותרי האישה, וזה מראה כביכול על שייכות יותר עמוקה לרע מהמצב הרגיל. יש מצב רגיל. אז המצב הרגיל, אז בסדר, ניתרים ממנו, וברגע שיש תוספת מותרי האיש, מותרות מעבר לרגיל, אז זה מצריך עוד הפעם ותוספת עניין של טהרה. בפרט איך שמוסבר בחסידות, שיכול להיות מצב שאדם הוא מושקע יותר בתאוות, מושקע יותר בעניינים, ענייני העולם, או אפילו העניינים השלילים שבעולם, אז זה מביא גם כן תוספת טומאה או תוספת רע בנפשו, ולכן זה מביא גם בגשמיות עניין של דמים שצריכים להיטהר מהם ולהפריד את זה מהגוף, שזה מעין העניין של תרוח הטומאה אוויר מן הארץ. עד שיהיה העניין של תרוח הטומאה אוויר מן הארץ, בגאולה, שאז לא יהיה צורך שוב בעניין הזה של טומאה וטהרה מטומאה וכולי, כיוון שיהיה תכלית הבירור, אז לא יהיה מצב של בטח לא מותרי האישה, שזה תוספת בעניין של הרע. אז זאת אומרת כך, יש את הרע הטבעי, שנגרם כתוצאה מחטא עץ הדעת, זה גם בין אם רוצים או לא רוצים, יש רע בעולם, ולכן יש צורך להיטהר מפעם לפעם, וזה העניין של דם נידה, ויש העניין הזה של זווה, שזה תוספת של טומאה שנגרם גם כן ממותרות וכולי, שגם את זה צריך כמובן לסלק ולהיטהר מזה ולפעול עניין של בירור, בירור וטהרה. אז על זה שואלת הגמרא, אימא ביממה תהי זווה, אבל בלילה תהי נידה. מה זאת אומרת? אני אסביר קצת את העניין שזה כתוב גם כן במקומות אחרים, הרבי דיבר על זה שזה גם ברשימות, יש גם בעוד שיחה, חלק ג' שהרבי מדבר על העניין הזה, בכלל על השאלה, הרבי מסביר את זה קצת במילים אחרות. יכול להיות מצב של חושך. חושך זה הלם והסתר. לפעמים כתוב שהאור, אור הנשמה לא מאיר כל כך, שאור השכל לא מאיר, ומילא אז הרבה יותר לא מאיר העניין של נר מצווה ותורה אור, ולכן הרבה יותר קל במצב כזה להיכשל שיש חושך. כי אז באוטומטי כשאין אור, אין אור של קדושה, אז אדם יותר שקוע בתאוות, יש יותר מותרות, ולכן זה גם מביא עניין של, יכול להביא תוספת טומאה. אז היה אפשר לחשוב שאימא בילאלה ביממה תהי זווה, אבל בלילה תהי ונידה. זאת אומרת, אם הראייה היא ביום, מתי שמאיר אור השם, מתי שיש עניין של התגלות, ובכל זאת יש פה מותרות, זה מראה על החיסרון של האדם, שהאדם עם כל זה שזה יום, יום מסמל במובן הרוחני שמאיר פה קדושה, זה זמן כזה שהדברים יכולים להיות מוארים, יכול להיות מואר בנר מצווה ותורה, ובכל זאת האדם משקיע את עצמו בתאוות, ולכן הוא נופל בטומאה יתרה, ועד כדי כך זה מביא אותו גם כן לעניין של דמים, אז מובן שזה יחשב חולי של זווה, אבל במקרה שזה לילה, אז יש הלם ואסתר, אז האדם לא כל כך אשם במצב הזה. אז לכן במצב כזה אי אפשר לקרוא לטומאה מבחינת טומאת זווה, תומת זווה מסמל שזה האדם אשם בזה, זה לא דבר טבעי, זה לא כמו דם נידה שזה טבעי, אלא זה אשמת האדם שהאדם הביא את עצמו לזה, לחולי הזה, בגלל ריבוי תאוות וריבוי שיקוע בתאוות העולם. אבל דבר ש... אבל אם זה הזמן של הלם ואסתר, אז אי אפשר לבוא לאדם כל כך בטענות, אז לכן אי אפשר להאשים את האדם כל כך, ולא צריכים להחשיב את זה כדם זיווה. זה מה ששואל את הגמרה, על פי ההסבר של פנימיות העניינים. אז זה הרבי אומר, לא, מה התשובה בגמרה? שגם ב, גם בלילה זה יכול להיחשב זיווה. מה זה אומר? שגם כאשר המצב הוא של הלם ואסתר, גם אז אפשר לומר שזה אשמת האדם. אפילו שזה לילה, כיוון שהיהודי יש לו נשמה אלוקית, וליהודי יש לו אפשרות ויש לו כוח, שגם כאשר יש לילה בעולם, גם יש הלם ואסתר בעולם, הוא לא יגיע למצב של חולי, של זווה, שזה עניין של ריבוי תומה, ריבוי השיקוע בתאוות, ושיביא על עצמו ריבוי של תומה. ולכן אם בכל זאת יש עניין של דמים וריבוי דמים, מותרי האישה כמו שהוא כותב, אז זה כן, אז זה כן אשמת האדם. לאדם יש לו כן את הכוח להתגבר על, על, על כל המצבים. גם מצב של לילה אדם יכול להתגבר ולא להגיע למצב של זיווה וחולי שמראה על, על ריבוי של תומה, על ריבוי השיקוע בתומה. אז בעצם, אני אומר את הנקודה של הדברים, אנחנו רואים פה נקודה נפלאה, שהשקלא וטריא בגמרא, האם בלילה שייך דיני זיווה או לא שייך דיני זיווה, יש בו תוכן רוחני מאוד מאוד גדול. האם במצב של לילה, שזה מצב של הלם ואסתר, האם זה אשמת האדם? האם אתה אומר שזה חיסרון שלו, ולכן אני מחשיב את זה כחולי? או שאני אומר לא, זה לא אשמתו. אז בזה שהתורה אומרת שזה גם נחשב זיווה, זה מראה על, מעל, על, על מעלת עם ישראל, מעלת נשמותיהם של ישראל, שיהודי יכול לא להתפעל מהאלם והסתר שיש בעולם, הוא יכול תמיד להתגבר על זה ולא להגיע למצב של חולי. זה בעצם הנקודה שהרבי לומד, ממש נקודת העניין שהרבי לומד. הרבי גם מסביר למה צריך באמת שבעה נקיים, שזה מסמל את העניין של התשובה, שתשובה, כמו שאדם עושה תשובה, הוא מתהפך להפך לקצה השני. ככה זה גם כאן, שהעניין של שבעה נקיים, שאין פה שום עניין של טומאה, הוא מתהר את עצמו לגמרי מטומאה, אין פה עניין של דמים וכולי, ואז גם כן עניין של תבילה, ושבעה נקיים מסמל גם את שבעת ימי ההיקף, שלימות, שלימות של טהרה, שלימות של התנקות והתארות מכל עניין של תומה ומציאות של רע. מה זה הרבי אומר? זה קשור לסיום כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שובן עולם הבא. כיוון שיהודי קשור לתורה, והתורה היא למעלה משינויים, כל השונה הלכות בכל יום, אל תקרא הליכות אלא הלכות, הלכות גורם גם הליכות עולם, התורה היא למעלה מהעולם, כמו שהסביר את זה בהתחלה גם כן בחלק הראשון של השיחה, אז התורה נותנת ליהודי את הכוח לעמוד בפני כל השינויים. גם שינויים לגריותה, גם שינויים שלכאורה גורמים למצב של הלם ואסתר, גדול יותר ממה שזה על פי טבע. מחטא צדעת כל העולם, יש פה כבר עניין של הלם ואסתר, יש פה ערבוב של טוב ורע, ויש רע שאדם לא יכול אפילו להתגבר עליו. על דרך כמו שכתוב על בינוני, שגם מידת הבינוני, מידת כל אדם, זה שאדם יכול להתגבר על מחשבה, דיבור ומעשה, אבל על, על הנפש זה לא כל כך תלוי בידי האדם. ולכן יש לאדם גם, גם בינוני שהוא נזהר במחשבה, דיבור ומעשה, הרע לא יתבטא לגמרי, יש לו מציאות של רע. ולכן מפעם לפעם צריך עניין של ניקוי וטהרה, לכן יש בעולם עניין של דם נידה וכו'. אבל כשיש הלם והסתר גדול יותר, אז לכאורה החלנו לחשוב, אז זה מחייב שיהיה גם רע גלוי בעולם, או רע, רע יותר גדול ממה שנגרם על ידי חטא עץ הדעת. אדם הביא על עצמו רע גדול יותר, וזה כביכול גם כן לא בשליטתו. אומרת לנו התורה, לא. הרע הנוסף, מעבר למה שהקדוש ברוך הוא קבע על ידי חטא עץ הדעת, זה כן בשליטתו של האדם, ואדם יכול להתגבר על זה ולגרום שזה לא יהיה וכו'. ולכן בעצם זה מתאים מה שתוספות אומר שהגמרא מסיימת בדברי שבח ותנחומים, כי בעצם בזה התורה אומרת לאדם שיש לך את הכוח להתגבר, ויתרה מזו, גם אדם שהוא כבר נפל, והוא כן הגיע למצב של חולי, דהיינו שהוא הרבה את התומה בעצמו, ולכן הוא הגיע גם כן למצב של חולי של זיווה, אז אומרת לנו התורה, יש לו את הכוח להתגבר על זה, יש לו את הכוח גם מלך התחילה, לא להתפעל מהשינויים, וגם אם הוא נפל, תמיד יש לו את הכוח להתרומם, הליכות עולם לא. זה בעצם הנקודה של השיחה, של סיום השיחה. אני רוצה להתעכב על הערה מתוך השיחה, שצריכה הסבר קצת, כי שלומדים את זה בפשטות, לא בדיוק מובן העניין. בהערה 58 מובא בקשר לעניין של שטהרה מנידה זה עניין של סור מרע, להוציא את הטומאה, להרחיק את עצמו מהרע, לטהר את עצמו מהרע. הרבי כותב, על פי זה יש להסביר את טעם הדעות, הובאו בדרכי תשובה, שאסור לאישה לעמוד במי טומאתה, אפילו אין בעלה בעיר. יש בזה הרי מחלוקת. בכלל יש מחלוקת אם טבילה בזמנה זה מצווה או לא מצווה. אז גם אני אומר שטבילה בזמנה לאו מצווה, אז יש פוסקים שאומרים שהאישה בכל זאת צריכה לטבול, אפילו שאין בעלה בעיר. זאת אומרת, לכאורה יכלנו לחשוב שהעניין של הטבילה הוא כדי להיטהר לבעלה, של פרובו וכו'. אבל אם אין בעלה בעיר, ואז אם אין מצווה לטבול, אז אין בעיה שהיא תישאר בתומתה עוד כמה ימים. אז יש פוסקים שאומרים שאסור לאישה לעמוד במי תומתה, אפילו אין בעלה בעיר. זה מעניין, כי שם באמת בדרכי תשובה הוא מביא כמה פוסקים, יש כאלה פוסקים שאומרים לא, שעדיף שהיא לא תיטהר, כי זה סכנה לאישה לטבול אם אין בעלה בעיר, אבל לאידך יש פוסקים שאומרים שכן, אז הרבי כנראה מציין לאותם דעות שטוענים שעדיף לאישה כן, שאסור לאישה לעמוד במי תומתה, וכן כן תטבול אפילו אין בעלה בעיר. אז זה למה? כי זה מורה על הטהרה מהרב הזוהמה של דחת את זה. כיוון שמה העניין של דם נידה זה לא רק להיטהר לבעלה, יש פה גם העניין של להסיר את הרע, עניין של סור מרע. כי הטומאת נידה מסמל את העניין של הרב הזוהמה שנגרם על דחת את הדת. והטהרה מהטומאה מסמל שאני מסיר את הזוהמה והרע שנגרם על דחת את הדת. לכן יש עניין להיטהר בלי קשר אם בעלה, אם היא ניתרת לבעלה, אם בעלה בעיר או לא. אבל הרבי שואל לכאורה סתירה, וצריך להבין קצת את השאלה. בשולחן ערוך בהלכות שבת נפסק להלכה בסימן שין חבב סעיף זין, שבהתחלה ההלכה אומרת שמותר לאדם לטבול מתומתו בשבת, מהתורה, מונידה וכו', כי זה לא מתקן, לכאורה זה מתקן אותו מתומעה לתהרה, אז זה לא, אבל, אפילו שמותר, במדינות אלו נהגו לאסור טבילת אישה בשבת, אלא אם כן יש בעלה בעיר. זאת אומרת, אם זה לא לצורך פריאה ורבייה, קיום מצווה, אז אסרו טבילת אישה בשבת. וגם, לא היה אפשר לה לטבול קודם השבת. או, עוד מקרה, שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת, שאז לא, שלא פשעה במה שלא טבלה קודם לכן. כי בעלה לא היה בעיר. אבל כל שהיה בעלה בעיר, והיה אפשר לה לטבול ולא טבלה, אינה טובלת בשבת. לכאורה זה נראה כמו מעין כנס כזה, שכיוון שהיא יכלה לטבול קודם, אז לא יתירו לה לטבול בשבת, רק אם לא היה לה ברירה, לא יכלה לטבול כי אולי לא נגמרו השבעה נקיים, או שבעלה לא היה בעיר, היא לא ידעה שבעלה יגיע, אז רק אז מותר לה. זה הלכה אחת. והרבי מציין גם בהלכה בהלכות יום כיפור, בתף רשיות ג' סעיף חף, גם שם כתוב הלכה לגבי טבילה, אסור לאישה לטבול בליל יום הכיפורים, אפילו הגיע זמן טבילתה בלילה זה, בלילה זו, כיוון שאסורה לשמש בלילה זו, אין בטבילתה מצווה כלל, כתב אדמור הזקן. לפי מה שכתב ביורדיה, כדי תפילה, דטבילה בזמנה לאו מצווה היא, אלא אם כן בעלה אימה ומשום ביטול פריה ורביה, וכאן כיוון שאין פה את העניין, כיוון שיום כיפור בכל מקרה אסורה לבעלה, אז אין את העניין הזה, ממילא כיוון שטבילה בזמנה לאו מצווה, אז אסור לה לטבול בליל יום כיפורים. אז, לכאורה זה סתירה עם ההלכה שאסור לאישה לעמוד במי תומתה. ככה לכאורה נראה בשאלה של הרבי, אבל צריך ביור, לא מובן כל כך השאלה הזאת, אם זה השאלה. כי לכאורה מה הקשר בין הדברים? יש פה שתי סוגיות שלמות, שתי נושאים שונים, לא קשורים אחד לשני. נכון שאסור לאישה לעמוד במי תומתה, אפילו אין בעלה בעיר והיא צריכה להשתדל להיטהר, אבל מצד שני יש איסור לטבול בשבת מדרבנן. רבנן אסרו, מדינות אלו נהגו לא לטבול בשבת, זאת אומרת כי זה כמעין מתקן, יש פה איזשהו מעין תיקון כלי, תיקון של הבן אדם, שלכן אסרו על זה בשבת. אז מה הקשר בין שתי הלכות? יכלתי להגיד פשוט, נכון, אסור לאישה לעמוד במי תומתה, אבל בכל זאת, שמגיע שבת, אז השבת גוברת, החומרה של חכמים לא לטבול בשבת, גובר על האסור לאישה לעמוד במי תומתה. עדיף שתעמוד במי תומתה עוד יום, ולא תעבור על דברי חכמים לטבול בשבת, ללא צורך. ועל דרך זה, ביום כיפור עוד יותר קושיה, יותר חזקה. ברור שאסור, שם יש הרי איסור רחיצה ביום הכיפורים, וגם הרי אסורה בכל מקרה לבעלה ביום הכיפורים, אז ודאי שאין אין, אין, אין לה היתר לטבול. זה שאסור לאישה לעמוד במי תומתה, אבל זה לא גובר על האיסור ביום הכיפורים. אז אם כן, צריך עיון, מה הקושיה של הרבי? מה הרבי שואל סתירה בין ההלכה, בהלכות בשולחן ערוך, בהלכות שבת, בהלכות עם כיפור, להלכות נידה שאסור לאישה לעמוד במי תומתה? אלא מה? צריך לומר שהשאלה היא פה אחרת. השאלה היא לא בפשטות כמו שמבינים, יש פה שאלה יותר עמוקה. השאלה היא מהסגנון של ההלכה. כיוון שבהלכות שבת כתוב, במדינות נהגו לאסור, אלא אם כן יש בעלה בעיר, וגם לא היה אפשר לטבול קודם שבת, או שלא היה בעלה בעיר, הוא בא בערב שבת שלא פשעה מה שלא טבלה קודם לכן. על הפרט הזה לכאורה נראה שהשאלה היא, מה זאת אומרת שהיא לא פשעה מה שלא טבלה קודם לכן? כי היא לא ידעה שבעלה מגיע, אבל אם אסור לאישה לעמוד במי תומתה, יש איסור, אז היא כן פשעה במה שלא טבלה קודם. הייתה צריכה לטבול קודם, כי אסור לאישה לעמוד בתומתה. אתה צריכה להיטהר כמה שיותר מהר, ברגע שהיא גומרת את השבעה נקיים, אתה צריכה להיטהר. ואם זה השאלה, אז זה מובן יותר. השאלה היא לא מעצם העניין. אם הייתי אומר שכתוב שאסור לטבול בשבת, ומצד שני הרי אסור להישאר בתומה, הייתי אומר זה לא סתירה, כי אסור להישאר בתומה כל עוד שזה לא סותר את הלכות שבת. ברגע שזה מתנגש עם הלכות שבת או הלכות יום כיפור, ברור שזה גובר. אבל מזה שאנחנו אומרים, שאם היא עשתה בה, אם היא התנהגה לא בסדר, שהיא פשעה, סתם ככה ביטלה טבילה, אוסרים עליה לטבול בשבת. אבל אם היא לא פשעה במה שהיא לא טבלה קודם, למה? כי בעלה לא היה בעיר, אז מתירים לה לטבול בשבת. לכאורה היו צריכים לקנוס את האישה הזאת גם כן. כמו שאם היה בעלה בעיר וסתם ככה לא הלכה לטבול, אז אוסרים עליה לטבול בשבת. אותו דבר היה צריך להיות גם שלא היה בעלה בעיר, כיוון שאסור לאישה להישאר בימי תומתה, הייתה צריכה להתאר, אז היא פשעה במה שהיא לא טבלה קודם. מה זה משנה אם בעלה בעיר או לא בעלה בעיר? מזה שמחלקים, זה הקושייה. אז סימן שזה לא איסור לאישה לעמוד בימי תומתה. זה לכאורה צריך עיון שהרבי שואל. אבל אז צריך להבין מה הקושייה מלכות יום הכיפורים. הרי ביום כיפור ברור שכיוון ש, שיש איסור לטבול ביום הכיפורים ואסורה לבעלה, ברור שאסור לטבול ביום הכיפורים. איזה סתירה אני רואה בהלכות יום הכיפורים מהדין הזה שאסור לאישה לעמוד במי טומאתה? אין פה שום סתירה. כשמגיע יום כיפור ברור שיש איסור טבילה. יכול להיות, אפשר לענות על זה, שהדיוק הוא מהלשון. שם כתוב, כיוון שאסורה אסורה, אין בטבילתה מצווה כלל, לפי מה שכתוב ביורה דעה, סימן קופסה דגזיין. את הדיוק של הרבי מהלכות יום הכיפורים, מהסגנון הלשון, אין בטבילתה מצווה כלל. ואם אני אומר שאסור לאישה להישאר במי טומאתה, גם אם אין בעלה בעיר, אז מה זה הלשון אין בטבילתה מצווה כלל? אני יכול להגיד, נכון, טבילה בזמנה לאו מצווה היא, וכאן זה יום הכיפורים, אז ברור שזה לא דוחה, הייתי מבין. אבל הלשון הזה, אין בטבילתה מצווה כלל, סימן שאין בזה שום עניין. לא רק בגלל שיום הכיפורים גובר. אז מזה קצת ראיה שאין את האיסור הזה, שהוא לא מקבל את האיסור הזה של אישה להישאר בימי טומאתה. וזה בעצם הקושייה, צריך עיון, שהרבי שואל, גם כן מציין, גם מהלכות יום הכיפורים, על ההלכה של יורה דעה בהלכות נידה. מה שכן, ועל פי זה גם, אם זה השאלה, אז יובן פה עוד נקודה. כי לכאורה יכלנו להגיד בפשטות, שאין שום קושייה. יש פה שתי דינים. יש דין בהלכות שבת, ויש דין של בהלכות נידה. זאת אומרת, נכון, הרבי רוצה להוכיח שהעניין של טהרה מאיסור נידה, זה עניין של להיטהר מהרע והזוהמה של שנגרם על דחיית הצדת. אז החלנו לומר, יש פה שתי דינים. יש עניין של סור מרע, להיטהר מהרע, ויש עניין להתירה לבעלה. ואז מצד העניין של אסור מרע, אז נכון זה חשוב מאוד, אבל זה לא דוחה שבת. אבל מצד לטהר אישה לבעלה, אז זה אומרים לנו חז"ל שמותר אפילו בשבת. לחלק את הדינים, שתי חלקים בתבילה של האישה. הן סור מרע, והן העניין של לטהר לבעלה בשביל מצד פריה ורבייה וכו'. אבל, ואז אין שום קושייה. אבל כיוון שהקושייה היא לא מעצם הדין, כי אז באמת יכלתי להגיד שזה לא סתירה. הקושייה היא מהסגנון של ההלכה, מזה שאדמור הזקן כותב שלא פשעה מה שלא טבלה, או שאין בטבילתה מצווה כלל, וזה קצת קושייה על העניין שהרבי רוצה להגיד, שיש משמעות בטבילה מטומאה, בלי קשר לטהר אותה לבעלה, אלא עצם העניין של להסיר את הזוהמה ואת הרע שנגרם, את הטומאה שנגרם כתוצאה מחטא עץ הדעת, יש בזה עניין בלי שום קשר. זה נקודה אחת. אחר כך הרבי מביא מהפסקי דינים לצמח צדק, אבל קודם כל גם לפני זה הרבי אומר שאולי בהלכות נידה פירש את דבריו, אבל אצלנו חסר סימן זה, אין לנו את הסימן קוף צדיק זין, קוף פיוו, בשלמות, באדמור הזקן, ולכן יכול להיות שהיה לו הסבר שמה שאין לנו לא הגיע לידינו. אז הרבי גם מאיר מפסקי דינים מצמח צדק, בקשר לעניין הזה, ראי פסקי דינים לצמח צדק, אם האישה אינה מתחלת לספור זין נקיים ממוחרת יום ההפסקה, מכל מקום עלתה לספירה, זאת אומרת אם האישה עשתה הפסק, אבל היא לא התחילה לספור מיד, היא התחילה לספור יומיים אחר כך. אז אומרת ההלכה, עלתה לספירה, אז נחשב שהיא ספרה שבעה נקיים וכו'. והוא אומר יתרה מזו, אף לכתחילה תוכל לעשות, כן? אם תרצה. לכאורה, על ידי זה היא לכאורה מאחרת את טבילתה, כי אם היא דוחה את הספירה או את ההפסק לעוד יומיים שלושה, אז בעצם היא מאחרת את הטבילה. אז לכאורה זה בעיה עם מה שאמרנו, שאסור לאישה לעמוד במי טומאתה, אישה צריכה להשתדל, להיטהר כמה שיותר מהר, לא לחכות עם הספירה עוד כמה ימים. אז זה גם כן לכאורה קצת קושייה. אז הרבי אומר שלכאורה מוכרח לומר שהצמח צדק מדבר באופנים מסוימים. למה? כי לכאורה הקושיה צריכה להיות חזקה יותר. הרי יש מצבים שכן בעלה בעיר. יש מצבים שהיא בעצם היא צריכה להתאר לבעלה. במצב כזה, הרי ברור שאסור לה לדחות את התבילה. בלי כל קשר למה שהרבי מדייק, שיש עניין להתאר מהתומה, ואסור לאישה לעמוד עם תומתה, מצד הסרת הרע, מצד עניין שסור מרע, הרי ברגע שמדובר פה על להתאר לבעלה, אז ברור שאסור לה סתם לדחות את התבילה. וכיוון שצמח צדק מדבר כדין כללי, שאישה יכולה לדחות את הספירת שבע נקיים, להתחיל יותר מאוחר, אפילו לכתחילה, מוכרח לומר שהוא מדבר במצבים מסוימים, במצב כזה שאין בעיה. ואם כן, אז אי אפשר להקשות שום דבר. כי אם הוא מדבר במצב מסוים שמצריך את התחייה הזאת, יכול להיות וכמה וכמה אופנים, לא כאן המקום, ניכנס לאפשרויות שמצריכות אולי דחיית התבילה, דחיית הספירה והתבילה. ואם כן, עוד הפעם, אין לזה שום קשר. נכון, במצב הרגיל אסור לאישה לעמוד עם תומתה, אפילו אין בעלה בעיר, בלי כל קשר מלהיטהר לבעלה, כדי להסיר את הרע והזוהמה. אבל כשיש מצבים מיוחדים שזה מצריך עניין של תחייה, אז זה מותר, זה משהו אחר. אז אפשר לומר, אתה מחצה לדבר על מקרים מסוימים. בפרט הוא מביא פה בסוגריים, או דלא קאי כאן אלא בדין שהספירה כן עולה לה, שזה גם זה צריך ביור בעניין. אבל על כל פנים, על כל פנים, זה בעצם הפירוש של ההערה הזאת. ועל פי זה, בסוף בעצם יוצא פה נקודה מעניינת. הרבי בעצם למד מה הרעיון של תומת נידה ותומת זווה, שיש תומה שמגיעה כתוצאה מהערבוב של הטוב הרע, של התומה והתרה בעולם כתוצאה מחטא צדת, ויש מצבים שיכול להיות גרוע יותר וכולי. ואפשר לומר שכל זה קשור גם להתחלה, לא מסיים את זה בצורה ממש בשלימות בסיום השיחה, אבל כתחילת השיחה הרבי דיבר על התחלת השס, ממתי קוראים את שמה בערבית. ייתכן שעניין של קריאת שמה בערבית מסמל את קבלת עול מלכות שמיים, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחדות השם, זה בדרך קבלת עול. אז על ידי הקבלת עול מלכות שמיים, ממתי קוראים את שמה בערבין, שגם בערב, גם בחושך, גם באלם והסתר שיש, שכזה נותן אפשרות למצב של תאומה ורע, יהודי קורא קריאת שמה, קבלת עול מלכות שמיים, השם אחד, אז זה מחיש ומזרז את העניין שיהיה את רוח התאומה אוויר מן הארץ, כי השם אחד זה הפוך מהעניין של התאומה. זה שיש תאומה ורע בעולם, זה בגלל שלא מאיר השם אחד, שאלם והסתר. אבל כאשר יאיר השם אחד, אז זה יבטל את רוח התומה האוויר מן הארץ. אז העניין הזה של תחילת השס, ממתי קוראים את שמה בערבית, קריאת שמה בערבית, שזה מסמל את הייחוד השם, קבלת עול מלכות שמיים, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, שיתגלה השם אחד, ואז יהיה את רוח התומה האוויר מן הארץ בשלימות, ואז לא יהיה עניין של תומה, בטח לא עניין של תוספת תומה וריבוי תומה, כי יהיה את רוח התומה האוויר מן הארץ.